אמרתי שיש כמה יסודות פשוטים ומובנים מאליהם, אבל טוב מדי פעם לחזור ולברר אותם. בעצם כל אחד מאיתנו נתבע להתייצב למשימות שהקדוש ברוך הוא מצפה ממנו, כמו אברהם אבינו, שאיך שהקדוש ברוך הוא קרא לו, ישר אברהם אמר, הנני. הנני זה התייצבות למשימות. הנני, אומר רש"י, זה מילה של ענווה. בשונה מאני פה, שזה מילה של גאווה, אני פה, אז הנני, הנה אני, ההנה פה, זה מתחיל מהנה. אבל כמובן, הנה אני, לא מבטרים על האני. בכלל, האני של האדם הוא מתנה אלוקית, שבענווה צריך לראות איך אנחנו מוציאים אותו לפועל, כפי מה שהקדוש ברוך הוא נתן בכל אחד ואחד, כוחות ויכולות להוציא לפועל. וזאת שאלה אישית, כל אחד יש לו שאלה אישית, מי הוא, מי זה אני, איזה כוחות, מה אני הולך להוציא לפועל, זה שאלה אישית. אבל שאלה יותר כללית היא נוגעת להנה אני, ההנה. הנה זה אומר המקום והזמן, כי כל אחד מאיתנו הוא שתול במקום וזמן, ויש לו תפקיד שנגזר ומותם לתקופה שהוא נמצא בה. בוודאי שלא דומה תקופה קשה ואפלה כמו לפני 60-70 שנה באירופה, לברוך השם מצבנו פה היום בארץ ישראל, וגם נדרש מכל אחד מאיתנו כמובן להתייחס בהתאם. כדי להבין את התקופה בנושא הזה, אפשר כמובן ללמוד שיעורי אמונה כלליים, כל אחד להכיר את עצמו ואת כוחותיו, זה יותר קשור לבירור האישי של כל אחד. אז במובן הכללי חשבתי לציין פה בקצרה בראשי פרקים כמה יסודות בסיסיים. הראשון הוא השאלה המאוד חשובה, איפה אנחנו נמצאים, עם ישראל, באיזה שלב אנחנו. אז זה ברור לכולם שאנחנו במהלך של מעבר מגלות לגאולה, והשאלה איפה בתוך המעבר הזה אנחנו נמצאים. חז"ל בהופעתם בבקעת ארבל בזמן של הזריחה, אז אמרו, כך היא גאולתם של ישראל, כימה כימה. וזה מתחיל מחשיכת הלילה שטרם שחר, החושר עוד יותר גדול, ולאט לאט הולך וזורח. אז בתור לוחם חיר, אז בעבר, אז היו מתרגלים את הצבא, לא כתרגולת אלא כמוכנות, קוראים לזה כוננות עם שחר, מתוך הנחה שהאויב יכול להיות שיבצע בלילה צעדי התקדמות, אז בבוקר יכול להיות שמחכות לנו הפתעות, אז מאירים את החיילים, כולם עולים לעמדות ומוכנים לפגוש את האויב בבוקר. אז אתה יכול לשמוע שני סוגי שיחות, אחד זה כשמאירים את החייל בבוקר ואומרים לו קום, אז הוא אומר, מה אתה מאיר אותי, עוד לילה. והשומר שמאיר אותו אומר לו, לא, זה כבר בוקר. אז באמת עוד חושך, אבל כבר מי שמבין יודע שזה כבר התהליך של הבוקר. ואז עולים לעמדות, ולאט לאט הולך ומתבהר הנוף. בהתחלה חושך, אחרי זה רואים גושים של פרטי נוף, כמו בתים או עצים, ואחרי זה יותר ויותר מתבהר, ורואים תמונת נוף בשחור לבן, וכמו המשנה במסכת ברכות, לאט לאט מבחינים בצבעים, עד שרואים יום. ועדיין היום הזה זה עוד לא, זאת אומרת עוד אין שמש, כבר רואים כמו ביום. מתחיל דיון בין החיילים, מתי אפשר כבר לרדת חזרה למוצב, מתי נגמר השחר וכבר זה הבוקר. אחרי שרואים את הנוף באופן ברור, אחרי זה רואים את העננים זוהרים בצבע זהב, ואחרי זה ראשי הערים מוארים, רק אחרי זה קרני השמש. ועד הצהריים, כמובן שיש עוד מהלך שלם, אבל לפחות הבוקר, כששמש זורחת, אנחנו יודעים שזה כבר ממש הבוקר. השמש היא באה לממשלת היום. על המשל הזה של חז"ל, איפה אנחנו נמצאים? באיזה שלב אנחנו? אז כולנו יודעים, בסדר, עוברים מגלות לגאולה, אבל איפה אנחנו? באיזה שלב? בשלב של החושך, בשלב של השחור לבן, של האור, של היום, של השמש. אולי מישהו רוצה ל... לפני הנץ, אתה אומר. עוד עוד? בנץ ממש. עוד עוד? אז באמת שומעים הרבה דעות, אבל מה שאני רציתי להגיד פה, שכדאי שיהיה מובן מאליו לנו, לפחות שזכינו לחיות בדור הזה בארץ ישראל, שאנחנו ברוך השם נמצאים כבר אחרי הזריחה. אחרי הזריחה. שהרי מה זה הגאולה? שואל המהר"ל בהקדמה לנצח ישראל, גלות וגאולה, מה קשור לנס? אומר המהר"ל, כולם אומרים, גאולה זה נס, כי כבר התרגלנו לגלות. אבל האמת היא בדיוק הפוכה, אומר המהר"ל. גאולה, הכוונה עם ישראל בארצו. גלות, עם ישראל מחוץ לארצו. אז בעצם, מהו הסדר הטבעי עם ישראל בארצו? זה סדר טבעי. זה הטבע, זה המצב הנורמלי. זה שעם ישראל יצא מן הסדר והלך לגלות, אומר המהר"ל, כל דבר בבריאה יש לו את הסדר שלו, ויש מצבים של יציאה מהסדר. יציאה מהסדר יכולה להיות או זמנית, ודבר יחזור לסדרו, או שדבר כבר יצא מהסדר ונהיה משהו אחר. וראה זה פלא, נס אלוקי מיוחד, שעם ישראל גם יצא מן הסדר שלו, גם לא חוזר, גם לא מתבטל. זה לא מוצאים דבר כזה בעולם. פלא גדול, הגלות היא פלא. התערבות אלוקית בבריאה, משהו מיוחד, סדר מיוחד שמחזיק הרבה זמן עד שהגיע הזמן להתבטל. אולי זה המובן שאומרת הגמרא, שלוש שבועות השביע הקדוש ברוך הוא גם את ישראל שלא ימרדו באומות ולא יעלו בחומה, וגם את האומות שלא ישעבדו את ישראל יותר מדי, וככה נוצר איזון מיוחד אלוקי של גלות, שברוך השם כבר חומותיו ומגבלותיו הולכים ונפרצים.
זה שלוש שבועות של
שיר השירים. כן, צודק. ועכשיו אנחנו בעצם חוזרים למצב הטבעי. מה המצב הטבעי, הנורמלי, הרגיל, הבריא, האלוקי, עם ישראל בארצו. אז כדי שנדע אם אנחנו כבר בגאולה, אז צריך לברר לעצמנו מה זה עם ישראל בארצו. והתשובה, כמו שמופיע ברב קוק, שיש לכך שני סימנים. סימן אחד קשור בדברים נסתרים. 60 ריבו, אנחנו כבר מתחילים ללמוד 30 יום לפני הפסח את ההלכות של פסח, אז גם את ההבנות של פסח. בפסח, במצרים, בהופעת 60 ריבו מישראל, 600 אלף איש, וכן יש גם נשים וטף, 60 ריבו מספר פלא שנזרקת נשמה לאומית, הגוף הושלם ב-60 ריבו, ועכשיו נולד עם. אומר רב קוק, ה-60 ריבו זה מספר שמלווה את אותנו כנקודת מפנה של הולדת עם. זה סימן אחד. עוד סימן, שהוא גם כן צריך להיות מובן בעצם, זה שמתחדשת עלינו המצווה, על פי הרמב"ן, המצווה הרביעית מהתורה, על פי הרמב"ם, זאת מצווה ששייכת ליסודי התורה, לא שייכת למניין פרטני, כמו שלימדונו רבותינו. אז על פי הרמב"ן, מצווה רביעית מהתורה, וירשתם אותה, שלא נניחנה ביד זולתנו מן האומות. מי מצווה במצווה הזאת? כל המצוות כמובן, עם ישראל מצווה. לכן אפילו גיד הנשה, אנחנו מצווים מכוח מתן תורה של וב בסיוון. כל המצוות, עם ישראל מצווה, ולכן גם כל אחד מאיתנו, תפילין, שזה חובת הגברה, חיים, יהודה ויעקב מצווים בתפילין, כי עם ישראל מצווה בתרי"ג המצוות וממנו כל אחד ואחד. אבל המצווה המיוחדת הזאת שלא נניחנה ביד זולתנו מן האומות, אי אפשר לצוות לא את חיים ולא את יעקב ולא את יוסי. אי אפשר להגיד לחיים, שמע, אתה מצווה, אל תניחנה, זה לא קשור לאדם, זה קשור לעם. אפשר להגיד לעם, אתה מצווה לא לאפשר פה ריבונות זרה. ממילא, כאשר באופן שלילי נשללת ריבונות זרה מישראל, או באופן חיובי מוקמת פה בארץ ישראל ריבונות ישראלית, מה שאנחנו קוראים בלשון המודרנית מדינה, מדינת ישראל. אז שקמה מדינת ישראל, בעצם מופיע מחדש צורת החיים הזאת שנקראת עם. עכשיו יש כבר מצווה במצווה הרביעית שהייתה 2000 שנה בהמתנה, מתי כבר יהיה מי שיהיה מצווה בה. אז הנה התחדשה המצווה הזאת שלא נניחנה ביד זולתנו מן האומות, בהקמת מדינת ישראל. וראה זה פלא, מביא את זה הרב כשר בספר התקופה הגדולה, שבהי בייר תשח התחדשו שני סימנים, גם על פי מפקד האוכלוסין היו פה 60 ריבו מישראל, וגם הוקמה מדינת ישראל. שני הסימנים האלה הם בעצם מלמדים אותנו שעכשיו כבר עם ישראל בארצו. לפני 200 שנה התחילה התנועה חזון ציון של הגר"א, גאון מווילנה. עכשיו זה השנה ה-200. ותלמידיו ענקי עולם עלו לארץ לשם הקמת הגאולה. האם אז נאמר שכבר עם ישראל בארצו? אפשר היה לומר שאם הלב של עם ישראל עלה, בוא נגיד שכבר עם ישראל בארצו. עוד לא. זה רק הראשונים, החלוצים. ועלי הראשונה וכו', ושנייה, וקונגרסים, וציונות, וכבר היישובים הנפרדים פה בארץ הגדירו את עצמם, היישוב קראו לזה, כאילו היה פה איזו תחושה של איזה מהלך אחד, וכבר היו 100,000 ו-200,000, והקימו קיבוצים, החל מתגניה, ומושבות, החל מפתח תקווה, והעיר תל אביב. מתי אפשר להגיד שזה כבר עם? ABR. טוב, עכשיו אפשר להקשות ולומר רק רגע. האם אתה יכול להגיד ש-ABR זה הזריחה? הרי ירושלים לא בידינו, ב-ABR תשח. והרי יש פה רק 60 ריבו גברים ונשים וכולם. מה שהרב התכוון 60 ריבו, אולי זה רק גברים. אז לכן אנחנו נצטרך לקחת אוויר ולחכות עוד 19 שנים בהיסטוריה של ראשית צמיחת גאולתנו. וכעבור 19 שנה מתחדשים בנו שני פלאים נוספים. ירושלים, הר הבית בידינו, מלחמת ששת הימים, ויש בארץ ישראל 60 ריבו גברים. כלומר, גם מי שירצה להקפיד על שני הסימנים האלה, אז כעבור 19 שנה בתפשין כבזיין הגענו לפלא הזה. אולי במשל של הזריחה אפשר לחלק בין זה שרואים את גלגל החמה יוצא מעבר לאופק בזריחה, קרניים ראשונות, היי בייר תשח, כל השמש בחוץ, זריחת כל גלגל החמה בכ"ח בייר תפשין כבזיין. ואנחנו כבר לא רק בדמדומי בוקר, אנחנו כבר ביום. אמנם באופן אישי יש לי קרובים שחיים עדיין למשל גלות אמריקה, אז אפילו יש כזה שנושא שם תואר של סמיכה כזו או אחרת לרבנות, אבל אם אני אקשה לה ושאל אותו מה אתה עושה שם, הוא לא יכול להגיד אנחנו עדיין בתקופת הגלות, כי תקופת הגלות נגמרה. עם ישראל פה בארץ, כלומר גאולה. מה אתה עושה שם? עוד לא התעוררת. הגאולה כבר פה. אתה עוד לא התעוררת באופן אישי. אז יש באמת עוד הרבה פרטים, הרבה יהודים פרטיים שעוד לא התעוררו, ואנחנו מתפללים על השכמתם המהירה. כוננו תרם שחר כבר עברה מזמן. אבל בואו תקומו, לפחות לארוחת צהריים תצטרפו אלינו. אז בעזרת השם יתעוררו יבואו. אבל מבחינת הגאולה, התהליך הלאומי, הוא כבר פה. זה יסוד ראשון באמונת איתנו. כן?
כאשר השמש זורחת, מה מקודש? שזורת הקרניים, עד שכולה זורחת, זורחה 8 דקות.
יפה מאוד. אז 8 דקות האלה של הבוקר, זה כנגד 19 שנה של גאולה, ואנחנו ברוך השם היום כבר ביום. אמנם השמש עוד לא הגיע לצהריים, עוד לא הגענו לגאולה שלמה. גאולה שלמה זה גם קיבוץ גלויות והקמת בית המקדש ולא יישא גול גוי אחר. יש לנו עוד הרבה תהליכים לעבור עד סוף האלף השישי שהוא לא רחוק.
האם התקופת הגאולה שבה אנחנו נמצאים היום היא מחייבת את גלות ישמעאל, או שזה משהו אנחנו זמניים פה עד גלות ישמעאל, ורק לאחר מכן תבוא הגאולה בשלמותה, או שאנחנו יכולים כבר להגיד שם פה בתהליך
המושגים התחלת הגאולה ועקבתא דמשיחא הם מושגים שכבר חלפו עלינו במאה השנים האחרונות, במאתיים שנה האחרונות, אולי אפילו התנוצצות גאולה ראשונה, זה כבר 500 שנה בעליית הבית יוסף, אבל ברוך השם היום אנחנו כבר לא בהתחלת ולא בעקבת, אנחנו בגאולה ממש. והמפליא הוא שהיינו כחולמים, אנשים נמצאים פה בארץ, זוכים לבנות משפחות, בעזרת השם גם על כל הנוכחים, ולגדל ילדים, נכדים ונינים פה בארץ, והולכים לצבא ושותפים והכל, והיינו כחולמים, לא שמים לב, שזה כבר, ברוך השם, תהליך הגאולה פה בעיצומו. אז השאלה להתחלת היא כאילו כבר לא שייכת לתקופה הזו, זה פעם היו תקופות כאלה. אנחנו היום פה, בארץ.
רוב עם ישראל, אבל לא בארץ, בארץ ישראל.
נכון. עדיין רוב יושביה לא עליה, ויש תקוות ריאליות ממשיות ממש, שהשמיטה הבאה היא כבר תהיה בגדרי רוב יושבי עליה.
איך אפשר לומר שזה
התחלת לגאולה? כי הגדרה של עם, הגדרה של עם, לפחות המעט שאני מכיר, ואני לא מכיר הרבה, אבל הגדרה של עם היא לא מושתתת על הרוב, אלא היא מושתתת על 60 ריבו, והיא מושתתת על העובדה שלא, שיש פה ריבונות, יש פה צורת עם ולא רק יחידים. כמו שגם ביציאת מצרים, עם ישראל יצא רק חמושים. חמישית יצאו, ארבע חמישיות לא יצאו, ואף פעם לא אלינו על דעתנו להגיד שלא יצא עם ישראל. עם ישראל יצא רק חמישית. אז היום ברוך השם אנחנו קרובים ל-50%, שזה נפלא, ובעזרת השם במהרה כבר נהיה יותר מהרה, כבר נהיה רוב, רוב יושבי עליה. זה עניין של יכול להיות היום כבר, לא בדקתי כמה עולים היום, אבל עולים, כל הזמן עולים.
אני בגולת שבא, זה היום.
כן, עכשיו זה מזה אתה מביא אותי לשאלה השנייה באמת, כי המילה אם היא דורשת ברור פה. איזה סוג גאולה אנחנו משתתפים בה? האם זה גאולה אלוקית, או האם זה גאולה אנושית? השאלה הזאת נשאלת בגמרא בסנהדרין צדיק זין, האם הגאולה הזאת היא גאולה שתלויה בתשובה או גאולה שלא תלויה בתשובה? ויש איזה דיון ביהושע רבי אליעזר, ובסופו של דבר ההכרעה המוחלטת היא הגאולה הזאת היא גאולה שאיננה תלויה בתשובה. כלומר, לא מחכים ליהודה ויעקב ואפרים שכל אחד מהם יקבל החלטה, שהוא עושה תשובה, הוא לא עושה תשובה. הגיע הזמן. הגיע הזמן גאולתכם, כמו שאנחנו אוהבים לשיר ב... הגיע הזמן. יש פסוק שחזל פרשו אותו, אני השם בעיתה אחישנה, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה, ומכריע הגרא שהגאולה שלנו היא כבר גאולה של בעיתה. בזמנה, כלומר, יבוא זמן, אם זכינו והיינו בימי אחשוורוש, בימי מרדכי, לא רק נלחמים בעמלק, אלא מה שמרדכי קיווה זה ליצור גלי עלייה אדירים ולעלות עינה, או בימי רבי עקיבא שכבר ראה בבר כוכבה פוטנציאל של משיח, אם היינו זוכים אז היינו זוכים להחישנה, אבל לא זכינו בהרבה הזדמנויות שעברו עלינו, והנה הגענו לשלב שבו נגמר החשבון. עכשיו זאת גאולה בעיתה, ולא מחכים לאף אחד. במילים אחרות זאת גאולה אלוקית. אז יסוד ראשון אמרנו, אנחנו בגאולה, כבר בגאולה ממש. ויסוד שני, שהגאולה הזאת שלא תלויה בתשובה, גאולה בעיתה, היא גאולה אלוקית. מזה נגזרת שאלה שהתשובה היא מובנת מאליה. מה יכול להיות מעכב או מפריע בגאולה הזאת? טוב, שומע כל מיני תשובות, אבל התשובה הכי נכונה היא שום דבר. גאולה אלוקית. אם הייתם אומרים לי גאולה שעושה אותה בר כוכבה, אז בסדר, אז יכולים להיות מעכבים. אפילו שבר כוכבה היה גיבור והיה לו פוטנציאל של מלך משיח. אבל זאת גאולה אלוקית. ובשונה מהשקר, כסל, הבל, רשות הנוצרית, שהם חושבים שהאדם בחטאיו הוא יותר חזק מהבורא, והוא מפיל את העולם בחטאיו, מה שהבורא כבר לא יכול לתקן יותר, שזה אבסורד שרק גויים כנראה יכולים להאמין בו. יהודי, כמו שמלמד אותנו הגמרא במגילה, שמרדכי מכונה יהודי, מה זה יהודי? כופר בעבודה זרה. אנחנו שומעים שטויות כאלה, כופרים בהם. אנחנו יודעים שמשהו גאולה אלוקית, אין לו מעכבים. הבריון הכי גדול יכול לעכב גאולה אלוקית? אין, אין לזה מעכבים. כלומר, הגאולה הזאת היא גאולה שהיא בעלת רצף של תנועה קדימה. כמו שהזריחה כל הזמן הקדימה, אני אשביר ולא הוליד, הקדוש ברוך הוא משביר. משביר זה תהליך הלידה, משבר כיסא היולדת, משבר לפעמים זה גלך ומשברך על היבה, משבר לפעמים זה חבלים ואיסורים, אבל זה תהליכי לידה. אני אשביר ולא הוליד, יש פה תהליך אלוקי, ממשיך, קדימה, מוחלט. אז זה הכלל הרביעי כבר, אמרנו, זאת גאולה, זאת גאולה אלוקית, וממילא הגאולה הזאת, היא לא ברת, היא לא נתונה להפרעות ולעיכובים.
הנבואה על גלות ישמעאל, היא משהו שצריך.
אני כרגע משאיר את זה בצד מהסיבה הבסיסית שאני לא מכיר. אני יודע שהיו לי, גם אשתי באה מגלות ישמעאל, עלו, ונכון שיש עוד דוד אחד שהחליט עדיין לגור בתוניס, מתפללים שיתעורר, אבל אנחנו כבר אחרי כל הגלויות, ברוך השם, אנחנו פה בארץ ישראל, ססים ושמחים. ואני כבר סופר את האוטוטוטוטו יום עצמאות, ואפשר, היה ראוי שנגיד הלל כל יום, כי אנחנו כל יום, הפלאים שקורים פה כל יום הם מדהימים, אבל הגמרא אומרת, אי אפשר להגיד הלל כל יום, אז אנחנו מחכים בסבלנות ליום העצמאות. אז אנחנו ברוך השם כבר אחרי הגלויות, אנחנו בגאולה. אז לא סתם בגאולה, גאולה שאין בה עיכובים. עכשיו הייתם אמורים לשאול, אף אחד לא שואל, איך אתה אומר אין עיכובים? מה, לא שמעת על גוש קטיף? תיבנה ותיכונן במהרה בימינו. לא שמעת על מלחמת לבנון השנייה? שהרי פעם בשישה ימים צהל כבש את כל המזרח התיכון. ובמלחמת לבנון לקח לו חודש, אומרים, מול חטיבה אחת. האם זה נקרא שהדברים מתקדמים? התשובה היא כן. זה נקרא שהדברים מתקדמים. ואת זה גם צריך להסביר. על הפסוק בשיר השירים, דומה דודי לצבי, אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא בגאולה הוא כמו צבי, שהוא פעמים נגלה, פעמים נכסה. מי רואה את הצבי פעמים נגלה, פעמים נכסה? מי שמסתכל על המציאות בגובה העיניים. יש היום כל מיני אוכרי ישראל או מבולבלי ישראל, המקור זה בגויים, אבל ישראלים נפלו בשבי, שעוסקים בתנך בגובה העיניים. תנך, קדושת הנבואה שנצריכה לדורות, ויש כאלה שעוסקים בגמרה ובחזל בגובה העיניים, ולא מבינים שרק חמור חושב שגדולי האומה המלאכיים הם כבני אדם. זה בלבול גדול מאוד. אבל יש כאלה שגם מסתכלים על המציאות בגובה העיניים. מסתכלים על הגאולה בגובה העיניים. ומי שמסתכל על הגאולה בגובה העיניים, אז הוא כמו אחד שמסתכל על הצבי בגובה העיניים. וכשהצבי רץ, לא יודע מי זכה לראות צבי רץ, למשל בגבעות הנגב, אז אתה רואה שהוא פעמים נגלה, עולה על גבעה, ופעמים אתה לא רואה אותו. כי אתה מסתכל בגובה העיניים. אם היית מסתכל מלמעלה, אם היית מסתכל במבט כולל, מי שמסתכל על הצבי מלמעלה, הוא רואה שהצבי כל הזמן מתקדם. מי שמסתכל בגובה העיניים, פעמים הוא רואה, פעמים הוא לא רואה. עכשיו, אדם מבוגר שלא רואה את הצבי, מה הוא חושב עליו? כשאתה לא רואה את הצבי, מה אתה חושב? אדם מבוגר חושב שהוא מתקדם. הוא יודע שהצבי רץ. אבל ילד, כשעושים לי ילד משחק, איפה אבא, הנה אבא, יש כאלה שמתחבים אחרי הקיר, ואז הילד נבהל, איפה אבא? לא חושב שזה טוב לעשות משחקים כאלה, כי חבל להביל את הילד. אבל ילד קטן, כשהוא לא רואה, הוא חושב שאין. וכשהוא כן רואה, הוא חושב שיש. אז הוא מאוד נבהל כשאין, מאוד שמח שיש. אז יש אנשים שהם לא רק מסתכלים בגובה העיניים על הגאולה, הם גם ילדותיים. וכשהם לא רואים את הצבי, הם חושבים שאין. וכשהם לא רואים את התהליכי גאולה כמו שהם חושבים שצריך להיות, נדמה להם שאין והכל נהיה ברוורס. בדורנו רואים אנשים, פעם שמעתי דיון בין בני תורה, שבעקבות אירועי גוש קטיף, שהם באמת ניסיון קשה, אחד אומר לחברו שהוא כבר לא מברך את ברכת המדינה בשבת. אז השני אמר לו שהוא כן מברך, רק שפעם הוא היה מברך את זה עם מנגינה, והיום הוא מברך את זה בלי מנגינה. והשלישי השמיט את המשפט החשוב, שאני הייתי אפילו אומר אותו פעמיים, שלח אורחה ועמיתך לראשי עשריה ויועציה, שהרי ראשי, אפילו ריש גרגותה שמחלק מים בין גינות, משמי הקמוק מלא, מעמידים אותו מן השמיים. אז ראשי מדינת ישראל, אתם יודעים איזה העמדה שמימית יש להם, הם שלוחים אלוקיים להוביל את עם ישראל, ואנחנו מתפללים עליהם. שלח אורחה ועמיתך, דעת תורה, תבונה, גבורה ישראלית, לראשי עשרה ויוצא. הייתי אומר את זה, באמת הייתי אומר את זה פעמיים. אז יש כאלה שרואים קצת שיבושים באיך שהם דימו שהגאולה צריכה להיות. ואומרים לקדוש ברוך הוא, רק רגע, אני סרטטתי מפה של הגאולה. אתה הולך איתי או אתה לא הולך איתי? אם אתה הולך איתי, אז אני איתך. אם אתה לא הולך איתי, אולי אין גאולה. אולי אין, לא יודע, יש כל מיני שיבושי אמונה. אנחנו ברוך השם, פה יושבים אנשים במכון מאיר, שמאיר את האהבה ואת האמונה. ומי שמבין באמונה, אז הוא לא נבהל, כי הוא יודע שהקדוש ברוך הוא דומה לצבי, והצבי כל הזמן רץ קדימה. זה שאתה לפעמים לא רואה אותו, זה כי אתה לא יודע להסתכל. ואם היית יודע להסתכל, היית גם רואה. כך שמעתי מחברי היקר, דוד חתואל, שבגבורתו, פעם ראשונה שהוא יצא לשבת ככה מהבית, אחרי האסון של איבד את אשתו ובנותיו, שמקום דמן, אז הוא עלה אלינו לירושלים, וזכינו לארח אותו אצלנו בשבת. אני זוכרת את החריקת שיניים ושפתיים באשת חיל ששרנו ביחד בערב שבת. ואחרי זה בסעודה הוא אמר, תדעו לכם, החלטתי שאני עולה לירושלים. ובעלותי לירושלים אני רואה בדרך שיש ירידות, והוא אומר, גם בירידות ידעתי אני עולה לירושלים. זה תמצית ההבנה, איך הבן אדם יודע גם בירידות שהוא עולה לירושלים. התשובה היא פשוטה, בכניסה לכביש יש שלט גדול עם חץ קדימה שאומר ירושלים. מי שקורא את השלט יודע שהוא בכביש לירושלים. עליות, ירידות, הוא לא נבעל, הוא בדרך לירושלים. גם בתהליך הגאולה אפשר לקרוא שלטים. יש שלטים שמסבירים לנו איפה אנחנו. קוראים להם לימוד אמונה. קוראים להם בינו שנות דור ודור. הקדוש ברוך הוא שלח לנו את הרב קוק, שליח אלוקי אדיר, ענק, עצום, שמכוון ומלמד אותנו את דרך הופעתה של הגאולה. לא ממציא, על פי כל שלשלת קבלת התורה ממשה רבנו, ועד לימינו, דרך הגמרא וחז"ל, והארי והגרא והמהר"ל, וכל שרשרת קבלת התורה, אבל מסביר לנו איך לקרוא את השלטים, איך ללמוד את אמונת הדור. ובכן, האם מי שלומד אמונה יכול להבין איך הירידות של הצבי הן בעצם עליות? או שהוא רק אומר לעצמו, כנראה שהכל לטובה. אז שמעתי פעם באיזושהי שיחה של הרב ארוש, שהוא מדגיש שהאמירה הכל לטובה, היא לא תביעה רק מקדושי צדיקים עליונים, קדושי עליון של האומה. זה שולחן ערוך, שאדם צריך לומר ולדעת, שהכל לטובה. אז האם אני צריך לדעת איך הכל לטובה, או רק להגיד באופן כללי, כנראה שהכל לטובה. אבל יישאר עם איזה מדרגה של ספק. עכשיו אנחנו אחרי פורים, אני מקווה שכולם כבר אחרי ההתבשמות, יש כאלה שצחבים את ההתבשמות כמה ימים, אבל בפורים אנחנו נאבקים בעמלק גימטריה ספק. אין מקום לספקות. מה זה כנראה הכל לטובה? הכל לטובה. אתה רוצה, נסביר לך. אז בכמה דקות שעוד נותרו, חשבתי להסביר טיפה על איך באמת מה שנראה בעינינו כירידות בדורנו, נסיגות בגאולה חס וחלילה, שזה כפירה מוחלטת לחשוב את זה, איך שזה באמת הכל הולך קדימה. כי הצבי רץ קדימה, רק בעינינו זה נראה ירידה, אבל באמת זה התקדמות. אז איך אפשר להגיד שזה התקדמות? ובכן, הרב קוק במאמר שכתב לפני כ-102 שנה, הוא כבר הודיע לנו, תדעו לכם, הדור הנפלא הזה שמקים את הארץ, מהלך התנועה הציונית, הוא מהלך של גאולת ישראל. התנועה הציונית, כמו שהיא קמה, מכריז עליה רב קוק שהיא בעצם מהווה את תהליך הגאולה. זאת הכרעה של גדול הדור, הפוסק הגדול, גם זה על פי סימנים מובהקים שנתן לנו רבי אבא בגמרא, ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. על מה מבוסס הקץ המגולה של ישראל? שני סימנים. ארץ ישראל נותן לפירותיה בעין יפה, לעמי ישראל כי קרבו לבוא, קיבוץ גלויות. באמת, מדי הכנות לשבת, אני אומר לילדים שלי, מי רוצה לבוא לראות גאולה? כמובן שהם כבר יודעים מה מדובר, ואנחנו נוסעים ביחד לשוק מחנה יהודה. שוק מחנה יהודה זה פשוט, אפשר לראות גאולה בהרבה מקומות, אבל שם זה הכל דחוס כזה. המון פירות, המון שפע. בט"ו בשבט הבן שלי אומר, הוא עמד כמה דקות שם ליד איזה דוכן של תמרים, זה הוא לא הצליח, נדבק לרצפה מרוב הדבש שכבר נוזל שם. שפע של פירות וכל השפות שבעולם, כל קיבוץ הגלויות הוא שם. תשמעו מיידיש ועד רוסית והמארית ואנגלית וצרפתית, הכל. ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה וקיבוץ גלויות מתקיים. מי התחיל עם כל התהליך הזה? התנועה הציונית, הקונגרסים, ההכשרות החקלאיות, הם עסקו בהפרחת השממות פה ועליית יהודים. אם כך זה תנועת הגאולה, וגם הצליחו. כל הפעולות מצליחות, הולכות, לא שלא יהיו קשיים, לא שלא יהיו משברים, לא שלא יהיו סיבוכים, אבל עסק נע קדימה כחץ שלוח אלוקי להוביל עד הקמת המדינה. ובאמת הרב אומר למזרחי, התנועה הדתית הציונית, הצטרפו לציונות, בוודאי, הציונות זו תנועת הגאולה. אבל יש פלא בתנועת הגאולה הציונית, שהיא לא תורנית, היא לא מונהגת ולא מופעלת על ידי יוצאי בית המדרש, אלא על ידי אנשים שלכאורה נעקרו מבית המדרש, נעקרו מהקהילות, תנועת ההשכלה, בלגן שלם. באמת הרב קוק, שאם היו אומרים לו, איזה ציון אתה נותן לתנועה הציונית? הרב קוק לא דיבר בציונים, הוא דיבר בהסברה יותר עמוקה ורחבה, אבל אם ננסה לתמצת את הדברים לכדי, שנבין מה הוא אומר, אז מצד אחד הוא אומר על התנועה הציונית, ציון 100, זו תנועת הגאולה. לא כזה פר וכזה, לא קר ולא חור, זה תנועת הגאולה ממש, 100. מצד שני, מאמר ירושלים, למשל, אומר הרב קוק, ציון אחר לגמרי לתנועה הציונית, 0. 100 ו-0, אל תעשו מזה 5. כי 5, יש הרבה חבר'ה שאתה שואל אותם, מה אתה אומר על התנועה הציונית, כאילו בשם הרב קוק? אומרים לך, בין 4 ל-8. אחרי אירועי גוש קטיף, נטו ל-4. היום מתאוששים, מתקרבים ל-8. גם 4 וגם 8, אלה מושגים קצת כפירתיים, המילה כפור, קצת קרירים. נגיד לא חם ולא קר, כזה פושר כזה. כמו שיש שיר כזה, יושב על הגדר, רגל פה, רגל שם, מסתכל על המציאות ואומר אולי פה, אולי שם, ובעצם לא חי אותה ולא משתתף בה. לכן 10 ו-0 זה לא 5. זה 100, זאת הגאולה, וממילא אני כולי, ברור, לוקח חלק, משתתף, לא עומד מהצד. רוצה להיות פועל עם כל. כל מי שפעל עם כל יבוא ויטול שכרו. לא רוצה לשבת מהצד. ומצד שני, 0, במה? הדעות, האידיאולוגיות, ההסברות. התנועה הציונית מסבירה את עצמה במנותק מן הקודש. הם הכריזו הציונות דבר אין להם הדת. זה שקר גמור. הרב קוק אומר, אין באידיאולוגיות האלה קורטוב של אמת. 0. מה, הציונות מנותקת מהדת? ככל העמים בית ישראל, עם ישראל ככל העמים, בשביל זה 2000 שנה התבשלנו בגלות כדי לכונן מחדש פה את מלכות דוד ושלמה, כדי ללמד את כל העמים מבית מדרשו של אברהם אבינו, מה זה חסד, מה זה טוב, מה זה שלום, כדי שיהיה בית המקדש נכון בראש הערים וניסה מגבעות ונערו לב כל הוגים. אנחנו עם ככל העמים, מה שאנחנו דומים לעם, אומר רב קוק, זה רק דמיון חיצוני. אבל באמת, אם יש עם בעולם שהוא כל תוכן חייו זה להוביל את האידיאל האלוקי השלם בעולם, זה עם ישראל. שאר העמים זה חברות אחריות, כל מיני תצורות הסכמיות שמתארגנות, יש מלאך, שר של אומה, אבל זה לא אותו דבר בכלל. אז איך אפשר להגיד ככל העמים בית ישראל? טעות. טעות שלישית של הציונות, שהם בעצם מקימים לעם ישראל, קודם כל, שלא נקפוץ ישר לטעות. בואו קודם כל נצדיע להרצל, חוזה מדינת היהודים. הרי באמת יש פה חזון עצום, שהלך והוביל את עם ישראל מגלות לגאולה. מדהים. והרצל לא היה מנותק הרצל לא היה מנותק ממקורות. הרצל יהודה מדגיש, הוא קודם כל ספרדי, ואנחנו יודעים שאחינו הספרדים הם מחוברים, וגם היה נכדו של מי שהיה גבאי בבית הכנסת של הרב אלקלעי, ושם שמע הרבה דרשות ציוניות ככה בצעירותו אמוניות, ובוודאי שהוא יונק מגדולי גדולי ישראל. רבי יוסף תתעצק בן דורו של רבי יוסף קארו, מגדולי ישראל, ענקי העולם. אבל החזון המסוים הזה של הציונות, כמו שהוא יצא אל הפועל, הוא אמר לאפשר לעם ישראל קיומיות. הוא חזון קיומי, אקזיסטנציאליסטי, קיומי. זה דבר נפלא לקחת עם מת, עם בבית קברות של הגלות, ולהביא אותו אל החיים. אבל קיומיות זה החזון של עם ישראל. קיומיות, כלומר ביטחון, כלכלה, הישרדות, פתרון לשאלת היהודים, מקלט בטוח לעם מרודפיו, כל הסברות האלה, אומר הרב קוק, לא רק שלא יכולות להחיות אמת, במובן של עם ישראל הם יכולות להרוג עם חי, אלא השקר אין לו רגליים, השקר הזה לא יבלבל אותם. אבל שנבין, עם ישראל לא יכול לקום על חזון רק של להתקיים. הנה, מדינת ישראל קמה. אז בעצם החזון הוא שלם. ומה החזון של מדינת ישראל? להתקיים? לא יכול להיות. זה כבר מעגל, זה לא חזון. הקיום שלנו הוא, יש לו חזון אדיר שבאדירים. חזונות נמצא אצל ישעיהו בן אמוץ. חזונות נמצא החל מאברהם אבינו. יש פה מהלך אלוקי אדיר שמוביל את גאולת ישראל לגאולת כל העולם. מדינת ישראל השתלת לב אלוקי בעולם. הקדוש ברוך הוא משתיל לב חדש בכדור הארץ, שאלפיים שנה הסתובב בלי לב. אז בעצם, אומר לנו הרב קוק, תדעו לכם, לצורך שעה, הולך פה פלא אלוקי, ואין כאן המקום עכשיו להסביר ולהרחיב, אז רק שנדע את זה, אורות התחייה ממדלד, מקובלים אנחנו שתהיה מרידה רוחנית. בהתחלה של הגאולה, נדרשת הופעה של נפשות כאלה שהם אנשי מעשה, אנשי, נקרא לזה חול, אמנם זה קודש קודשים, זה הולדת האומה הישראלית, אבל הם צריכים עכשיו לסלול כבישים, לייבש ביצות, לחצוב בתרשים, להקים יישובים, להקים תעשייה, להקים חקלאות, להקים צבא, לבנות טנקים, לייצר ימין ושמאל, רק חול וחול. צריך להקים המון המון מבני חול. אז הקדוש ברוך הוא זורע זרעים מיוחדים של נפשות כאלה, של אישיויות כאלה, שזה הדחף העיקרי של אישיותם, והנה מקימים את מדינת ישראל הנפלאה על הרגליים. אבל מזהיר הרב קוק שעל הנשמה שלנו לא כתוב הפסוק והולך אתכם קיומיות. קיומיות זה לא הפסוק שלנו, בנשמה שלנו כתוב והולך אתכם קוממיות, פרשת בחוקותיי. קוממיות זאת מילה מיוחדת שהיא עם כפולה, כמו שבקריאת שמע אומרים בכל לבבך בית כפולה להגיד שני יצריך, ככה מם כפולה, אומר רב קוק, להגיד שהקומה של עם ישראל, הקומה אחת, היא קומה אחת אחדותית שלמה, אבל היא מורכבת משתי קומות, הקודש והחול. החול והקודש. יש עמים ששייכים רק לרוח ומזניחים את כל את כל הקשר לחיים הממשיים, ויש עמים שקשורים רק לקרקע, לדולר, ומנותקים מכל תוכן של רוח. ועם ישראל הוא שילוב אדיר, אחדותי, של קודש וחול. ואם דור מן הדורות יקום והוא יהיה דור שהשליחות הדורית שלו היא לעסוק רק בחול, אז בשלב מסוים צריך לחבר אותו אל הקודש, אומר הרב קוק. אם לא נחבר אותו אל הקודש ונשאיר אותו רק עם החול, והוא לא ידע שיש לכל איזה תוכן אלוקי עליון של קודש קודשים של חיי האומה, אז הנשמה שלו, שהיא נשמה של קודש קודשים, היא תבוא לתבוע את הופעתה, והיא תסתכל על מבנה החול כעל אלילים. מה זה אליל? אתה רואה פסל, הכל בחוץ קיים, בפנים אין כלום. כל ישראלי באשר הוא, כצאצא של אברהם אבינו, רואה פסל, יש לו יצר טבעי מולד. כך מקל שבור את הפסל. אומר רב קוק, אם לא נחבר את הציונות אל תוכן הקודש שלה, יקומו הבונים עצמם להיות ראשונים להרוס את אלילי החול שהם בנו. כי כשבונים בורסה של כסף ויעלומים בארץ ישראל, אנחנו יודעים שזה הכלכלה הקדושה המעמידה את התשתיות לאומה הזאת. אבל מי שלא מכיר את זה וחושב שזה רק כסף בשביל כסף, הוא נחנק אם הוא נשמה יהודית בתוכו. אז אומר רב קוק, שיבוא דור ונראה בעצם מחאה כנגד החול המנותק מן הקודש. כמו שהחול הזה לפני כמה עשורים, 100 שנה, הוא קם במחאה על הקודש הגלותי שהיה מנותק מהחיים, כי בגלות היה קודש בלי חיים. אז אומר החול החדש הזה, מה זה קודש מנותק? ונלחם נגד הקודש. הקים חול לעצמו, גם זה לא האיזון הישראלי הנכון. ואנחנו רואים היום בדורנו, אני אומר, אם כבר אפשר לשנות את התפילה, קודם כל אנחנו לא משנים תפילות, תקנו את הגדולי ישראל, תפילה לשלום המדינה, אבל הם ניסחו שם בתפילה, ראשית צמיחת גאולתנו. בהחלט ייתכן שכבר אנחנו נכנסים לשלב ב' וג', ואפשר לרשום, במקום ראשית צמיחת גאולתנו, אפשר לרשום, לא יודע, זה מצחיק להגיד, אבל ברכת מדינת ישראל, שלב ב' צמיחת גאולתנו, שלב ג' צמיחת גאולתנו. זה לא רק הראשית. מהם השלבים שלב ב' וג'? שלב ב' הוא שלב התפתחותי מאוד מתקדם, שאם נשווה אותו לחיי יחיד, כך מסביר הרב קוק, אפשר לקרוא לו שלב גיל ההתבגרות. שלב גיל ההתבגרות. כמו שיש בילד, בהתחלה, שנים טבעיות, הילד זורם, הוא טבעי, הוא חמוד, הוא מקסים, הוא ילד טוב ירושלים. אבל הוא בלי מודעות עצמית, והוא לא ממש בוחר בדרכו. הוא זורם איתה. אפילו שהוא עושה דברים נפלאים, עדיין אנחנו לא נותנים לזה ערך שלם, כי אנחנו יודעים שהתביעה מאדם מישראל היא להיות בחירי, להיות מודע, נאבק, מתמודד, משיג צעד אחר צעד, לא סתם טבעי. לכן אמרו חז"ל, יצר לב האדם רע מנעוריו, מנעוריו הכוונה, מי שננער ממאימו. כשהוא ילד זה נקרא יצר רע. רע, ההפך מער, לא, הוא לא ער לעצמו, הוא זורם. אם הוא זורם, זה רע. הטוב זה בחירי. איך הוא יהפוך לבחירי? הוא עובר תקופת מעבר מאוד קשה, שהדחפים הטבעיים, כמו נסירה כזאת, הם עכשיו כבר לא דוחפים אותו. והשכל עוד לא בנוי, והוא בתקופת מעבר שאנחנו קוראים לה גיל ההתבגרות, או יש המכנים אותה גיל הטיפש עשרה. ולפעמים ההורים והמורים נלחצים מההתנהגות של הילד, שהוא פתאום, פה זה עושה קרחת, זה מגדל שיער, זה סמגיל, זה מוריד, זה צם, זה זולה, זה הכל האיזונים מופרים. אבל מי שמבין בהתפתחות של ילד, הוא שמח. אם זה הגיע בזמן, דומה יפה, הגיע בזמן לגיל ההתבגרות, אין פה סימנים של פיגור, לא היעתה, הגיע בזמן. וגיל ההתבגרות הוא מכשיר את הקרקע לשאלות, לחקירות, ללמידה, לבהירות, להבנה, ואז ממילא לבחירה. שילד יהפוך למבוגר שידע מי אני, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, מה הדרך אליה אני הולך, והתמודד עם אילוצים חיצוניים ופנימיים, וינוע קדימה להשגת מטרתו, מסילת ישרים שלם. ככה גם באומה. האומה נולדת טבעית. ציונים טבעיים, באופן טבעי רוצים ארץ ישראל, באופן טבעי נלחמים עליה, באופן טבעי מייבשים את ביצותיה, באופן טבעי מפריחים אותה. למה? ככה, ברור. אין שאלות ואין תשובות, ולא צריך שאלות ולא צריך תשובות. הכל זורם קדימה בעוצמה. אבל זה לא המצב השלם. עם שלא יודע את עצמו, עם שלא יודע את אלוקיו, איך אמר לי פה תלמיד תיכון, בירושלים, תיכון חשוב מאוד. הוא אומר, תשמע, 5 יחידות פיזיקה למדתי, 5 יחידות כימיה, אני כבר לא זוכר, ביולוגיה, אסטרולוגיה, מה הוא לא למד? הוא אומר, 2 דברים לא למדתי בכלל. עם ישראל ויהדות, כלום. אני אומר, זה בית ספר טוב. לא למד כלום. יש בתי ספר מסובכים שהם למדים אותו שיבושים. אז איך דור, ככה באומה, עם ישראל צריך להיות יודע עצמו, ומה יודעת אלוקיה, יודע מה מגמתו, מה יהודו, למה נשתלנו פה, למה נברנו, למה אנחנו עולים, מה אנחנו בונים, מה החזון? אומר שלמה המלך, באין חזון ייפרע עם. יש חזון היום פוליטי, ריאלי, ממשי לעם ישראל? האם קבענו לאן רוצים ללכת? לא קבענו, כי לא יודעים, לא מכירים. מנהיגי האומה הישראלית, שילמדו מה זה עם ישראל. איך אפשר להנהיג עם שאתה לא יודע מי הוא? מה תכונותיו, מה ערכיו, למה הוא נועד, לאן הוא הולך? פלא. אנחנו בתקופה מאוד מסובכת, שדחפים ציוניים טבעיים כבר אין. היו עשורים שכל דבר זה הציונות. רק שמענו לאחרונה שיחה על אילן רמון, השם יקום דמו, שכשהוא קיבל החלטה להיות מפקד טייסת, למרות שהיו לו כל הסיבות האישיות לעזוב, ושאלו אותו, אולי אתה מוכן לשתף אותנו, מה עומד ביסוד החלטה שלך? הוא אמר מילה אחת, ציונות. עברנו פה עשורים של ציונות, טבעית. אחרי זה עברנו עשור או שניים, אולי שלושה, שתופעות שקראנו להם פוסט-ציונות. היום אפילו אין פוסט-ציונות, לא ציונות, לא פוסט-ציונות. זה נגמר. ברוך השם, זה שלב מתקדם. כמו שילד מתבגר, הוא מתקדם עכשיו, מהילדות לעבר הבגרות. ואנחנו רואים תהליכי נסירה, שכל הדחפים הטבעיים של האומה, לכבוש, ליישב, חקלאות וכו' וכו', פתאום זה נעלם, ואדם קם בבוקר, והוא לא מרגיש שהוא עם, והוא שאל את עצמו לאן ללכת, והוא צריך לבוא לבית המדרש, או שבמקרה יותר נכון, בית המדרש צריך לבוא אליו. כי יש אנשים צמאים כאלה, הנביא אומר, אוי כל צמא לכול המים. אבל יש צמאים כאלה שהם כבר מטושטשים, לא יודעים איפה המים, לאן ללכת, אין כוח, מעולפים. תביא להם את המים, תביא להם את האינפוזיה. אז הגענו לשלב שאנחנו כבר, לפי הרב אבינר, כבר 30 שנה, יש דרישות של הרב צבי יהודה, קריאות גדולות, להתחיל מפעלים של חינוך והסברה, מה שאנחנו קוראים פנים אל פנים. כמו אותם שלושה שלבים בבריאת האדם. בהתחלה נברא גב אל גב, אחד, מחובר. והקדוש ברוך הוא אומר, לא טוב, היות האדם לבדו, לבוד. דבוק ככה מחובר כנתון אלוקי. צריך להיות טבעי, מתחבר טבעי, מתחבר בחירי, לא טבעי. לכן יש נסירה, ואחרי זה מפגש פנים אל פנים. עם ישראל צריך היום להיפגש פנים אל פנים עם עצמו, פנים אל פנים עם תורתו. מפגש שהוא לכאורה חיצוני, מפגש שבא דרך השכל, דרך הלימוד, דרך ההכרה, דרך ההבנה, ומשם להטמיע את כל התובנות האלה בעוצמה מחודשת ככוחות חיים לאומיים מתחדשים. ככה לחדש את הציונות, אלא הפעם לא ציונות של קיומיות, אלא ציונות של והולך אתכם קוממיות, קומה זקופה שמורכבת מהקודש והחול ביחד, שזה עוצמה מאוד גדולה. כדי ללוות את התהליך הזה, נדרשות שתי תכונות מובילות, כמו במתבגר, ככה באומה. אומר הרב, אהבה ואמונה. המתבגר צריך לאהוב אותו. ההורים, המורים, מי שסובב אותו. לא ללחץ ממנו. לאהוב אותו. להאמין בו שכל הטוב שהיה בו כילד, הנה הולך ויוצא. כי המתבגר שמתחיל להכיר את עצמו, הוא מכיר את עצמו בתקופה מאוד קשה. בתקופה שיש לו שאלות, יותר מתשובות, מעשים, מבולבלים. מתחיל להיות מכוער, הכל הפוך עליו. אז חס וחלילה, לא יאהב את עצמו. חס וחלילה לא יאמין בעצמו. הסביבה התומכת צריכה לתת לו אהבה ואמונה שהוא יראה, אוהבים אותי, מאמינים בי, אני כנראה ראוי להיות אהוב וראוי שיאמינו בי, וכך יעבור בשלום וקדימה את השלב הזה. כך אומר רב קוק, בדור הזה צריכים למלא את הדור הזה באהבה ובאמונה. אהבת ישראל, אמונה בדור הזה, שזה מה שהדור הזה במיוחד זקוק לו, כדי לעבור בשלום תהליכים של חיפושי דרך ושאלות קיומיות, אל המשך דרכנו בעזרת השם לגאולה שלמה במהרה בימינו. שלום.